שאלה. דיברנו בקטע הקודם על כל העניין הזה של גן עדן, שגן עדן בעצם זה גן של חוכמה, ומתוך החוכמה הזה מגיע העידון. ודיברנו על העניין של כוח מה, שהסברנו בעצם שכוח מה זה היכולת של הבן אדם לעצור את עצמו, להתאפק. אז עולה השאלה, איך, מה, בוא נגיד בקטע הזה, מה הקשר, איך הדברים מסתדרים, שעצם זה שאתה עוצר את עצמך, זה בעצם מה שנותן לך חוכמה. כי על פניו זה, תלמד, תבין, תקבל חוכמה. איך מתקשר זה שאתה קודם, שזה עניין של נעשה ונשמע? אתה צריך לעצור את עצמך, את הטבע שלך, או את הנפש הבהמית שלך, כדי להגיע לחוכמה. איך הדברים האלה דווקא מתקשרים? זה מה שאני לא מבין.
שומע את השאלה שלך. לכאורה, זה לא רק עניין של לעצור את עצמך. כי אם זה היה רק עניין של לעצור את עצמך, אז יש כל מיני נזירים טיבטיים, אתה מבין, שחיים שם בגובה של 4,000-5,000 מטר, אוכלים 100 גרם אורז ביום, שותים מים ממי שלגים שהופשרו.
נושמים מבלוני חמצן.
כן, וזה מה שיש להם, אתה מבין? ומהדבר הזה הם חיים, ולכאורה הם עצרו את עצמם מכל ענייני החיים. האנשים האלה לא ראו אישה, לא רואים אישה, לא רואים שום דבר טעים, לא יצאו אף פעם לאיזה טיול או שום דבר, זה איך שהם חיים. אז לכאורה, אתה מבין, היית אומר שהאנשים האלה הם בתכלית הקיום.
על פניו, כן.
כן, ככה זה נראה. כי אם כל מה שאתה אומר שכוח מה, זה הכוח הזה של לעצור את, את הנפש הבהמית, שלא לאכול את הנקניקה, הוא נניח של פוטי, אם הוא לא קשר, כן? אז יכול להיות שבאמת זה דבר גדול, אתה מבין? אבל זה לא, לכשעצמו זה שום דבר. כי העניין הוא שכשאתה מדבר על כוח של איפוק, אז אנחנו מדברים על המיטה של אדם הראשון, שהוא ירד לתוך המציאות של העולם הזה, אז מה הבעיה שלו בעולם הזה? הבעיה שלו בעולם הזה, זה שפה יש לו כל מיני עניינים שקושרים אותו לדברים שמנתקים אותו מתכלית הקיום. זאת אומרת, כשאתה מדבר על כוח של איפוק, אז כוח של איפוק הוא במקום, והוא נכון, כשהוא עוצר אותך מכל הדברים שאינם מכוונים לתכלית הקיום. זאת אומרת, אם אתה מניח שהבורא יתברך ברא את העולם לאיזושהי תכלית, כן? אז התכלית הזאת היא מחייבת שאתה תלך בדרך שלה. עכשיו, יש לתכלית הזאת מניעות. אז כמה שיש לך את האפשרות לבלום את עצמך מהדברים שחוסמים לך את הדרך או שמנתקים אותך מתכלית הקיום, אז שם המקום של כוח האיפוק. כן?
שאלה. כן. מה שעדיין לא הבנתי, איך זה שאני עוצר את עצמי מלאכול קופסה שלמה של שוקולד, כי ממש בא לי עכשיו, מכניסה אותי לתוך המנגנון של תכלית הקיום. מה זה, אז מה זה, על מה אנחנו מדברים בעצם שאנחנו אומרים תכלית הקיום? איך הדברים מתקשרים?
זהו, בשביל להבין מה זה תכלית הקיום, אז קודם כל צריך לחקור קצת את הנושא הזה. עכשיו, יש כמה אפשרויות להבין את תכלית הקיום. אחת מהן, זה מה שאמר, אחת מהן היא מוסברת על ידי האדמו"ר מסטרשלה, כן? ושם תואר שאומרים לך שמה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, כן? הוא רצה שיתגלה כבודו בתחתונים. זאת אומרת, תכלס היה אפשר לברוא את האדם, אתה מבין, להשאיר אותו שם בגן עדן, או לברוא אותו שם ברקיע השביעי, אתה מבין? על איזה ענן רוחני, ושם בענן הרוחני הזה לפתוח בית מדרש, שיסביר את כל סודות הקיום, דבר נפלא מאוד. אתה מבין? באופן שאין לבן אדם גוף, הוא לא צריך אישה, הוא לא צריך ילדים, הוא לא צריך לאכול, הוא לא צריך לישון, הוא לא צריך מנוחה, הוא לא צריך שום דבר. יש לו את העניין שלו לכאורה. אם האדם היה נברא במין צורה כזאת, אז אתה היית מרוויח, אתה מבין? שהוא יכול לחיות, אתה מבין, ככה למעלה, בלי שום בעיות, עם כנפיים של מלאך כזה, אתה מבין? ולשוטט באור של החוכמה, באיזושהי צורה נפלאה מאוד. ובאמת שאלה על הקדוש ברוך הוא קצת קושייה, למה לא עשית את זה? למה הכנסת אותנו? אותנו, הכנסת את אדם הראשון, אתה מבין, לגוף גשמי, מלא צרכים, שמתעייף, שצריך לישון, צריך אישה, צריך בית, צריך ילדים, צריך אלף דברים.
צריך קניח תאף.
כן, כל מיני עניינים, אתה מבין, קשרים בצד שהוא פחות ביותר, אתה מבין, בערך החוכמה הנעלה שהייתה בגן עדן. אתה לא סוף סוף אמרנו שבגן עדן, המציאות החיצונית של האדם שם, היא הייתה כמו המציאות הכי גבוהה שאתה יכול להגיע ברוח פה במציאות שלנו. זאת אומרת, הגוף שלו, הוא היה במציאות של הרוח שלנו. כן, אז למה לא בנית את זה? ולמה לא להשאיר את זה שם? שמה להוריד את זה לפה? כן, זה לא, אנחנו צריכים להשתחרר מהקטע הזה, שחטא אדם הראשון, גרם לכך שאנחנו הגענו לפה בתור עונש. אתה מבין, יש הרבה נוצרים שככה רואים את המציאות. זאת אומרת, הם חושבים שהאדם הראשון חטא, אז העונש שלו זה שהוריד אותו לחיי הגוף. זה לא זה. לפי מה שאנחנו מדברים עכשיו, לפי מה שמסביר האדמו"ר מסרשנא, שרצה הקדוש ברוך הוא שיהיה גבולו מתגלה בתחתונים, שזה הזוהר הקדוש מגדיר את הדבר הזה. זה לא האדמו"ר מסרשנא אומר, זה הוא רק מסביר את הרעיון, מנסה להסביר את זה לפי דרכו. אז מה שיוצא, זה שזה לא עונש שהגענו לפה. כי הקדוש ברוך הוא רצה שהכבוד שלו יתגלה פה, ולא בשמיים ושמי השמיים. כן, אז מדוע הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בגוף גשמי, לכאורה מציאות פחותה מאוד, עם כל מיני צרכים וכולי, שהם נוגדים את הצד הגבוה של חוכמה שלו, ויותר מזה, הם גם כמעט ולא מאפשרים לו להתעסק בדבר הזה, כי אם אתה נמצא בעולם שבו אתה צריך גם להתפרנס, גם לאכול, גם לשתות, וכל העניינים שיש פה, אז מתי אני אגיע לשם להתעסק במערכי החוכמה? כן? אז זה קצת שאלה. אז אמרנו שרבי אהרון הלוי מסטרשלה, הוא עונה על השאלה הזאת, והוא אומר כך, הוא מסביר שאם באמת האדם היה נברא ברקיע השביעי הזה שדיברנו עליו, אז יכולה הייתה להישאר לו איזו שאלה. אף על פי שיכול להיות שהוא לומד שם על זה שיש בורא אחד לעולם, והוא הבורא הזה מעלה חוכמה, והקול שלו, ואין עוד מלבדו, כן, עדיין הוא היה יכול לחשוב, אולי אם היו בוראים איזה משהו מתנגד לידיעה הזאת שהכל אחד, כי הוא נמצא שם, ברקיע השביעי הזה, בלי גוף וכו', במקום ששם זה מה שהוא רואה, זה מה יש שם. ששם החוכמה שהכל אחד היא גלויה, פשוטה, כן? פתוחה לעיני כל. אבל כשהוא יורד, שם אם הבן אדם היה נברא בצורה כזאת, אז יכול להיות שהיה חושב שאם היה איזה משהו מתנגד, אז יכול להיות שהעולם הזה היה ממשיך לחיות בצורה של תוהו, או לחיות בצורה שזה לא כל כך ברור מי ברא אותו, וזה לא כל כך ברור שהכל אחד, כי אין פה מציאות מתנגדת. אז תברא איזה משהו שהוא מתנגד, או שיהיה איזה משהו שמתנגד, או אם היה איזה משהו שמתנגד, אז הדבר הזה הוא לא היה ברור, אתה מבין שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אז מה הוא עשה בורא עולם? הוא ברא מן מציאות מתנגדת. מציאות שמכחישה אותו מכל וכל. זאת אומרת, עכשיו שאנחנו נמצאים בתוך עולם חומרי, אז מה קורה בתוך העולם החומרי הזה? עכשיו בתוך העולם החומרי הזה, עכשיו אני יושב פה ומדבר איתך. עכשיו אתה מציאות ואני מציאות, אתה מבין, וזה מציאות והוא מציאות, וכל העניינים שקורים בעולם, זה כל מיני דברים שכל דבר יש לו מציאות בפני עצמו. וכשיש לדבר מציאות בפני עצמו, אז הוא נפרד מאיזה משהו שאתה יכול לקרוא לזה אחדות. אתה מבין? איך התפיסה של אחדות, כשיש לך מציאות שכל דבר הוא דבר בפני עצמו, היא דבר שהוא לא מורגש. ויותר מזה, זה גם מכחיש את זה. זאת אומרת, כשאתה חי בעולם גופני, גשמי, כן, שאתה יכול לגוע בו, אתה יכול לחוש אותו, כן? אתה לועס את האוכל שאתה אוכל, אתה מבין? זה מין משהו שאתה חי בתחושה של מציאות גשמית שהיא ודאית. אתה לא יכול להעלים אותה. כי ביכול, זה המציאות. עכשיו, כשיש מציאות כזאת, ונניח שמציאות הזאת היא קיימת, אז היא קיימת, אז הבורא יתברך הוא לא אחד, כי יש אותו, נניח, אז שלום, כן, וגם את המציאות הגשמית הזאת. אז מה שהקדוש ברוך הוא עשה, הוא הוריד את העולם לתוך המציאות הגשמית הזאת, והוא בנה אותה במין צורה כזאת, שבסופו של דבר, היא בעצמה תעיד על זה שהוא אחד. זאת אומרת שהעולם, שאם אנחנו נוכל לחיות אותו בצורה מתוקנת, כן? אנחנו נהפוך אותו חזרה לגן עדן, אז העולם הזה הגשמי, כל העידון שהוא יהיה בו, זה שהוא יהיה בנוי מהחוכמה הזאת שגן עדן היה בנוי בו, והוא יחזיר את האור הזה שהשם אחד לתוך המציאות הנמוכה הזאת, ואז המציאות הנמוכה הזאת היא בעצמה תשיר את השיר הזה של השם אחד. ועל זה כתוב, ימלוך השם לעולם. אלוקייך ציון לדור ודור, הללויה. מה זאת אומרת ימלוך השם לעולם? זאת אומרת שמישהו מלך, אז מלך זה לא מושל, זה לא עריץ. מלך זה מי שמקבלים עליו את המלכות בזהות גמורה עם הרצון שלו. כן, זאת אומרת שאנחנו אומרים ימלוך השם לעולם, אז בעצם מה שאנחנו אומרים זה שהעולם הזה יהיה במציאות של זהות גמורה עם הרצון האלוקי, והוא יאיר ממנו. כן? זאת אומרת, עכשיו בוא נחזור רגע לנזיר הטיבטי, שאלת מקודם עליו.
כן.
אז אנחנו אמרנו שיש תכלית לעולם, והתכלית היא אחת, אין שתי תכליות בעולם הזה, תמיד. אז מה שיוצא זה שאם מישהו חי בעולם הזה, והוא יכול למנוע את עצמו מאכילה, שתייה, נשים, תענוגות, כל עניין, אז הוא מצד עצמו יכול להיות לכאורה, הוא בונה כלי שמנתק אותו מהחזוד העלמה ומהמראה של העולם הזה, מהעניינים של העולם הזה, וכביכול עכשיו הוא פתוח להתעסק בעידון המחשבתי העליון הנפלא של החוכמה שהעולם הזה בנוי ממנה או שיש בה אותה. כן, וזה לכאורה מה שהנזירים הטיבטים שואפים אליו. כן, אבל העניין הוא זה שיש, אם יש תכלית לקיום, כן, אז אתה חייב בכדי להתקשר לתכלית הזאת, לעשות את המעשים הנצרכים בהתאם לתכלית עצמה. עכשיו, אותם נזירים טיבטים, מה אתה רואה עליהם? אתה רואה עליהם זה שהם, יש להם את מה שהם מבינים שהם צריכים לעשות. יש להם את ההרגש של איך הם היו רוצים לחיות. יש להם את התאווה הזאת להיכנס לתוך המציאות של החוכמה. יש להם את התאווה הזו של להיות רוחני ולא להיות גשמיים. כן? אבל נניח שמי שברא את העולם הזה, הוא לא רוצה שאתה תהיה כזה. ובכל זאת אתה הולך להיות כזה. תמיד, זאת אומרת, מה שיוצא, שהנזירים הטיבטיים, באמת הם מפתחים כוח התנגדות חזק למציאות, אבל הכוח התנגדות הזה, הוא מכוון אותם רק לעצמם. ולא מכוון אותם לתכלית הקיום. זאת אומרת, שאם אדם רוצה לפתח את כוח מה, לפתח את צורת אדם בצורה הנכונה שלו, בכדי שיעיר בו האור הזה של גן עדן, בכדי שהוא יוכל להיכנס לתוך המציאות הזו של גן עדן שאנחנו מדברים עליו, אז יופיע רק במקום שבו הוא מכוון את עצמו בתכלית הקיום לתכלית של המציאות. זאת אומרת, עד כמה שהוא מכוון לתוך התכלית של הקיום, אז ככה יעיר בו הכוח מה הזה, ואם לא, אז תעיר בו הגאווה שלו והישות שלו, אתה מבין? בסופו של דבר יושב שם הנזיר בגן עדן של ההימלאיה, כן? ומה הוא מרגיש? הוא מרגיש שמה, אני עשיתי את זה, אתה מבין? אני ניתקתי את עצמי מכל אבלי העולם, אני עכשיו יושב בעולם הרוחני, אני לא איזה פוסט, אתה מבין, שמסתובב בשוק או כולי, אבל זה הכל אני. אתה מבין, ברגע שאדם פתח את כוח מה שקורה, זה מבטל את האני שלו, וזה מחבר אותו לתכלית של המציאות. ושם, במקום הזה, שם שייך העידון הזה שאנחנו מדברים עליו.